אני כתבתי הורים ומבות, כי זה באמת לא במידה רבה לא יותר מזה, אבל בתור שכן, אז התשובה היא הורים בעצם טבעו זה קצת לשתף את השומע ולגרות אותו לחשוב, קצת לאפשר למשמיע לגרות את עצמו לחשיבה. אז בגלל הדברים כאלה תקחו את הדברים. נקודה אחת, אני רוצה פה קצת לעמוד גם איזשהו, נקרא לזה, מגמות. עכשיו, הן לא מגמות שהתחילו ביום שיצאו לבנון, ולא נסתיימו ביום שיצאו, אלה מגמות שקיימות נוח, כשבן מסרטט משהו הציל, כשמדבר מגמות, זה נוח לקחת איזו נקודה בולטת בשטח, ולהשתמש בקיציון, אבל מדובר ו... ידע הרבה, כי כמו שדבר פה, הם יותר תהליכים ופחות אירועים נקודתיים. זה מלחמת ששת הימים שאפשר לומר שבכ"ח אייר אז הייתה התפרצות כזאת. אני רואה פה מגמות שמצאו את ביטוים או יצאו מהכוח לפועל בנסיבות האלו. טוב, אני אתחיל בנקודה הראשונה. באיזשהו מקום, המקרה הזה, מלחמת לבנון, או המעבר, מלחמת יום הכיפורים, מלחמת לבנון, מסמל איזשהו מעבר בהווייתנו פה, בארץ, מבחינת המפעל הציוני, מצד אחד לטובה, מצד שני, מרץ, זה פותח כמה מחשבות. בעצם עד, בצורה פשוטה, אפשר לשים איזה קו שעובר בין מלחמת העצמאות, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים מצד אחד, ומה שהיה מיני אז. שעד מלחמת יום הכיפורים וכולל, במה זו אחרת, עומדים עלינו לחלותינו. זאת אומרת, זה ניסיון של מדינות מאורגנות וצבאות מאורגנים את לבוא ולנצח את מדינת ישראל, טוב, פעם אמרו את זה. לפעמים אמרו זה מפורשות, לפעמים אמרו זה פחות מפורשות, אבל זה עם שיצא להילחם כנגד עם אחר במגמה להביס אותו. אם להשמיד אותו, אם להביס אותו, ואם קמו בעצם לצאת המדינה. בחסדי שמיים זכינו שלא אדם משימתם בידם, אלא עד רבה מתחמת ששת הימים כמובן את ארץ ישראל התרחבה ו... והיא תומת, התרחבה מאוד, וחזרנו למקומות יותר משמעותיים וקדושים יותר. ואפשר לומר בעצם, אחרי מלחמת הכיפורים, הניסיון הזה פסק. ומני אז לא היה אף ניסיון משמעותי שצבא זר מנסה לתקוף אותנו ובעצם למחוק אותנו מעל המפה. אתה מבין, אומרת, ממלחמת העצמאות, מלחמת יום הכיפורים, עברו 26 שנה. ואפילו אני שם מבצע קדש בצד, היו שלוש מלחמות משמעותיות שבהן צבאות מאורגנים פתחו במלחמה רב חזיתית כנגד המדינה. ובעקבות מלחמת יום הכיפורים, הפאזה הזאת, שוב המלאת הטעם, בעוד אלף שנה יכול להיות שהיסטוריונים יסתכלו על כל המאה השנים האלו כמלחמה אחת ארוכה עם הפוגות ארוכות יותר ארוכות פחות. אבל איך שאנחנו חווים את הזמן, ולא איך שההיסטוריה תחווה את הזמן, אז פה השלב הזה נגמר. אפשר לומר, ברוך השם, המדינה הפכה להיות נתון, וכל המפעל להקים את המדינה, ולבסס אותה כמדינה חיה וקיימת ועובדה מוגמרת, אז אחרי שיש להמים במידה רבה עשתה זאת, ובחד יום כיפורים, או איזו עובדה שהרבה מוקים הוכיחה שסגים אחרי שיש להמים הם משמעותיים, ו... סימה את הפאזה הזאת, ומניעה, אז אמרתי קודם, היו 326 שנה, מניעה, אז עברו קרוב לקרוב ל-40 שנה, ולא היה אף מלחמה נוספת מהסגנון הזה. מבחינה זאת, עכשיו דבר, בחסדי שמיים, שמפעל הציונים את החזון של שיבת ישראל לארצו, הוא התממש, אני אומר, זה לא קשור לכם לדבר כשעצמה, אמרתי קודם, זה פשוט נקודת זמן משמעותית לציין את הנקודה הזאת, זה החצי כוס המלאה. הבעיה שנכנסנו פה לפאזה שנייה, ואם נקחו את הפסוקים, ודבר השם משה בעבוד מואב ירדן יריחו לאמור, דבר בני ישראל מאתיים, כי אתם את הירדן אל ארץ כנען, ורשתם את כל שעה עצו פניכם, ולתם את כל מסגיותם, את כל מסכתם תאבדו, את כל במותם תשמידו, ורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, ונחתם את הארץ בגלל משפחותם, לאב תבוד נחלתו, ואמרת תבוד נחלתו, ואם לא תורו ששווי הארץ לפניכם, ואשר תותירו מהם מסיקים בעיניכם, ולצננים בצדיכם, ויצרו אתכם הארץ שאתם יושבים בה, וכאשר דמיתי לעשות להם אעשה לכם. המוטיב הזה חוזר אחרי זה בספר שופטים בתחילתו ובספר יהושע בפרק כ"ג בסיומו, בעצם שהסיקים בצדיכם ולצנינים, צריך הסיקים בעיניכם ולצנינים בצדיכם וצררו אתכם. המציאות הזאת התחילה אז ובמידה רבה אנחנו שקועים עד היום. זאת אומרת שהמלאכה, מלחמות כנגד הכנעני, החיטי, המואבי והפריזי כשעצמם אינם, אבל המגמה הזאת של סיקים עיניכם וצנינים בצדיכם וצרו אתכם על הארץ, זאת כל הזמן נמשכת, כל הזמן. עכשיו התורה גם מתארת חס ושלום מצב את הקיצונים שמתעוררים מזה, וכאמור זה גם הפסוקים פה בסוף המדבר, גם הפסוקים בסוף יהושע מתארים מצב די קיצוני במובן הזה, ויהושע שם את הדברים הרבה יותר על השולחן מבחינת מה צריך לעשות. וחזקתם עוד לשמוע שאת כל הכתוב בספר תורת משה, ותיסו ממנו ימין ושמאל, לבתי בו בגויים האלה נשארים האלה איתכם, ובשם אליהם תזכירו, תשביעו, לא תעבדו, לא תשתחוו להם, כי מהשם ככם תדבקו כאשר עשתם עד היום הזה, וכולי. כי אם שוב תשוב ודבקם בתור הגויים האלה נשארים האלה איתכם, והתחתנתם בהם ואתם בהם והם בכם, ידוע דו כי הוסיף השם ככם להוריש את הגויים האלה לפניכם, ויהיו לכם נפח ולמוקש ולשוטט בצדיכם ולצנינים בעיניכם עד עבודכם על האדמה הטובה הזו שנתן השם לכם, שנתן לכם השם אלוקיכם וכולי. באמת, מדובר בסכנה משמעותית, שורשה רוחני. שורשה באמת בזה שיש מגע תרבותי מדי, יש את ספי תערובת, עבודה זרה, שווה בלבים אחרים. עכשיו, שוב אני מסוכן להתחיל לבוא לסרטט קווים, אפשר לומר, אבל אנחנו צריכים מאוד להיזהר מאת הכנסנו פה לפאזה מבחינת תנכית של הרשו את הארץ ולא מנסים כבר להילחם בנו כמדינות, אבל הצנינים בצדיכם, את המחירים המתמידים, את הפיגועים המתמידים, המלחמות, הטרור הבא, על אש קטנה, בין אם זה בעזה, בין אם זה בלבנון, בין אם זה ביהודה ושומרון, בין אם זה בגבול הצפון, פשוט הזאת שהתורה מתארת אותה היטב, כל הזמן מלווה אותנו. זה כמעט, זה כבר קרוב לאיזה 30 שנה, המציאות, או אפילו קצת יותר, אומרת, פשוט הזאת כל הזמן מלווה אותנו, ו... אני לא בא פעם מישהו מרשם, אמרתי מראש זה הרהורי, אבל אם אני מסתכל בתנך בתור איזה ראי, שואל איפה אני עומד, ומה זה אומר לי? זה אומר שאנחנו צד אחד לא במצב שבמדבר, אנחנו לא במדבר ולא, זה לא מלחמת יהושע לכבוש את הארץ, ואת השלב הזה ברוך השם עברנו, אבל סוף, מצב יהושע וספר שופטים הם מציבים אתגרים מאוד לא, מאוד לא פשוטים מבחינה הזאת. זאת אומרת, נקודה אחת, איזשהו סרטון נקרא לזה היסטוריה מקראית או היסטוריוסופיה מקראית, איפה בדיוק אנחנו, יש פה איזה מעבר מכמובן המלחמות הגדולות הלאומיות ובין המלחמות כנגד הטרור, ואנחנו אי שם בעסק הזה, חשוב שוב יחד לדברים ללב ולחשוב מה הלאה איתם. זו נקודה מספר אחת. נקודה שנייה, והיא פה כבר משמעותית יותר, זה צורש הנקודות שכולם קשורים. נקודה ראשונה, נדמה לי, או לא נדמה לי, אני די בטוח בזה, אבל איתה דיבר על זה פה בישיבה בשעתו, איזה ש... לא זוכר מה... יש שם סמיכות לאירועים. מלחמת לבנון הוכיחה שני, או שידרה מסר עמוק בשני מובנים, באיזשהו מקום קשורים לזה, אבל זה בשני מובנים משמעותיים. א', מגבלות הכוח. במלחמת לבנון יצאנו לא כמעטים מול רבים, לא, אני לא מדבר במלחמת השחרור, מעטים מול רבים, עם מקלות וכן הלאה, וגם במלחמת ששת הימים, התחושת המצור והתשחרור הילדים מחוץ לארץ, כי מי יודע בארץ מה יהיה בארץ, ותחושת באמת שמעטים מול רבים. במלחמת יום הכיפורים מסיבותיו הוא אומר שגורם הפתעה והאבדות הקשות ביותר שהיו אז, אומרת, התחושה הייתה שנלחמים א' כמעטים, ב' כמובן זה קשור לנקודה קודמת, הכל נכפה, זאת אומרת יצאו מלחמות האלו כן נכפו עלינו. מלחמת לבנון, זה לא רק שזה שם מלחמה שהמשל החליטה מיוזמתה ליזום אותה, אלא יתרה מזאת, היא, זה תחושה, אנחנו החזקים. זאת אומרת, נכנסים עם טורי שריון ללבנון, לבנון הייתה מדינה עלובה ומסכנה, אז לא מדובר, לא מדובר, גם לא, זה גם מדינה בטח עלובה מהלבנון של היום, בטח לא סוריה או מצרים. מדובר ב... זאת אומרת, כשאני התגייסתי בזמנו, אחרי מלחמת יום הכיפורים לפני מלחמת שלום הגליל, החזיקו בסיני 3 חטיבות טנקים לאות, ובגבול לבנון אפס. החזיקו שם כמה פטרולים נגד מסתננים. והכניסו, נכנסו לשם, מתוך תחושה, כמעצמה אזורית. הם נלחמים במקלות או בנשק קל, אנחנו נלחמים עם עוצמת אש ועם שריון עדיף ועם טכנולוגיה עדיפה וכולי. בסופו של יום, המלחמות שיצאו הם כמעטים מול רבים, תרצו איתו אחרות לגמרי מהשאלו שיצאו הם כרבים מול מעטים. ובשום מקום, אפשר מה, הייתה שם אשליה מסוימת, שבכוח אפשר לפתור את הבעיה. ועם הרבה כוח אפשר לפתור הרבה בעיות. נדרשה בשעתה הרבה צניעות להבין שזה לא יהיה כך, וזה מסר מאוד קשה, אבל לא בהכרח ניתן בכוח. הכוח א' כל פגע גם בתחושה שקילו בחי ולא בכוח, כי ברוכי אמר השם, כי בדרך הטבע, לפי הכתבים בעיתון, גם אם אמורים לנצח ולשלים את המשימות שם, והתחושה שבעצם כי ברוכי ולא בחי ולא בכוח, מאוד נפגע, כי כשאני לא מדבר כך על החייל הבודד, או הגבורה האישית של האדם הבודד אל מול סכנה. וגם מדינת ישראל, ההנהגה, החשיבה של המדינה כמדינה, החשיבה הייתה שיש לנו כוח, ואנחנו בכוח נפתור את הבעיות. וזה פגם גם בתחושה של קין ברוחי, ו... מעבר לכך, גם התברר, גם בדרך הטבע, אם תרצו, אם כי לקח מהשמיים, אם כי דרך הטבע, זה דבר כאשליה. זאת אומרת, הכוח לא יפתור כל בעיה, וזה קשור גם לנקודה הקודמת. אתה נלחם כנגד כוחות מסכנים עלובים, אז כוח דווקא לא פותר את הבעיה. לא צריך לחוץ 40 שנה אחורה או 30 שנה אחורה, אפשר גם לפתוח עיתון היום ולהסתכל מה קורה שם עם שודדי ים, עם כמה תרמיות עלובות, מצליחות שם לרמת תעתע במעצמות עם נוסעות מטוסים במפרץ הפרסי. האמת שזה נכון בתוך במציאות שלנו, מיני אז זה נכון, שלכוח יש מגבלות, ולא ניתן, אי אפשר כל מה לפתור בכוח. האמריקאים נדעו את זה בדרך הקשה בווייטנאם, הצרפתים נדעו את זה בווייטנאם לפניהם, ואפשר שהאנגלים למדו את זה באמריקה 200 שנה לפני כן, ואנחנו למדנו את זה בלבנון. אני זוכר בתחילת המלחמה שהיו כאלו שהעלו את ההשוואה הזאת, ועשו לשכוח, מלחמת וייטנאם נגמרה רק 7 שנים קודם לכן. היו כאלו שהעלו את ההשוואה הזאת, אני לא זוכר מי זה היה, אחד מהשרים בממשלה, או רמטכ"ל, או ראש ממשלה, או שר ביטחון, מישהו כזה, אנחנו לא וייטנאם, אנחנו לא כמו אמריקאים הדבילים שמסתבכים כל הזמן, אנחנו יצאנו, זה יהיה אחרת. וכמובן אנחנו שקענו באותו בוט שאמריקאים שקעו בתוכו, ובידה רבה מאותם סיבות. ובעצם לא למדנו שום דבר מהניסיון של אחרים, ואפשר בעצם לומר, כשאתה פועל כמו אחרים, דהיינו שאתה פועל בשם הכוח וזה, ואתה לא מוכן ללמוד ממה שקורה ומגדולות הכוח, זו מתכונת לבעיות. וזה קשור בנקודה השנייה הזאת. עכשיו, באמת, זה לא כל כך חשוב עכשיו להגיד ביקורת על העבר, זה יותר מעצם מבין שגם היום זה... המגמסית הזאת לא השתנתה גם היום. היו שתי מטרות מוצרת, צריך, הייתה מטרה מוצרת, והייתה מטרה אולי שלא אמרו אותה בתקשורת, והייתה לא פחות... הייתה מטרה מוצרת אחת, להרחיק את הטילים ואת הקטיושות מהגבול הצפון, שמטרה בסיס הגנתית ומוצדקת ועדיונית וכו'. הייתה מטרה שנייה לעשות סדר מזרח תיכון חדש בלבנון, לעשות שם סדר עולמי, לבוא להמליך שם מלך, להמליך מלך בתוכה את ג'ומייל, ו... וכך יש שם, באמת, הרעיון כשעצמו הוא מבריק. זאת אומרת, נבוא ונעשה שם את סדר חדש והכל. יש רק בעיה אחת, בכל הדברים האלה תלמים, תמיד שוכרים שאי אפשר לתכן את ההיסטוריה. וזו מסיבה פשוטה, שכאילו כל התכנונים זה כמו אחד שמתכנן משחק שחמט שלם, רק שהוא שוכח שהצד שכנגד גם יש זכות לעשות מהלכים. אז עשו מהלך מבריק, ורק שכחו שגם הצד שני מותר לעשות מהלכים כנגד, וכל העסק הזה עלה בלעבוד כמה ימים אחרי שהמליכו את המלך הפרו-ישראלי. מסעית אחת הרימו 250 אנשים בתוכם הנשיא, וזה זה נגמר. ברגע שהם חיסלו אותו, אח שלו כבר ניגן זמירות אחרות, ואח שלו גם כן החליט שהוא רוצה לסיים בחיים ולא ו... ולא בתור קדוש יזמת, ולא לומד את הקידוש השם, אז אחי, נהיה פה סורי. ובזה הסיפור נגמר, פחות או יותר. כל הרעיון זה שאני לא יודעת שם, כולו מדבר על זה שגם לא לקחו בחשבון, שלא רק הצד שני, עשה מהלכים גם האידיוטים שאתה עובד איתם, את הנוצרים, שם היו רוצרים מהגורים שבי שיש, שגם הם עשו מהלכים שהשאירו אותנו. אחרות, ההיסטוריה לא צפויה, ואי אפשר, אי אפשר לתכנן היסטוריה. זה... וניסיון לבוא ולעץ אחרת ותכנן את ההיסטוריה שלה היא יומרנית וכמובן היא בלתי אפשרית כמעט, ונכשלנו באשליה הזו שאנחנו יכולים לנהל את ההיסטוריה. האמריקאים ניסו ככה בעיראק ותאמר הולך שם, יש שם דוגמאות למחביאו כאלו, אי אפשר, ההיסטוריה לא צפויה, נקודה. השיתרה מזאת, זה הלך יחד, ואני לא יודע כמה זה כבר מעלת, התקופה היא רעננה בעיני מי שרעננת עדיין, אז זה מבוסס בין היתר, אז יש תוכנית, אבל אין רשת ביטחון, אין אלטרנטיבה. זה אותו דבר, אותה ממשלה, שנה אחר כך בכלכלה עשתה אותו דבר. זאת אומרת, היוו על כל הקופה, גם כן זה מהלך מבריק, שמה מצליח היה מאוד מצוין, אבל היא לא הצליחה, והגענו פה להיפו-אינפלציה של 25% בחודש, אם אני זוכר, החודש האחרון 25%, יכול להיות, מה שבטוח, הגיעו פה להיפו-אינפלציה, וצריך את המטבע, ולעשות... למה? מאותה סיבה, שהימרו על כל הקופה מבלי רשת ביטחון. אז זה היה יכול מבריק בכלכלה, זה יכול מבריק באמת במלחמה. הבעיה היא, שאם זה לא הולך, אתה נשאר בלי כלום. ובאמת, המגבלות, עכשיו, אני צריך לסכן את זה. מלחמות שנכפו עלינו, שאכלנו כרבים מול מעטים, צריך כמעטים מול רבים. בסופו של דבר, גם מבחינת תוצאותיהם, וגם מבחינת השגת המטרות המוצלות, גם מבחינת התחושה של המדינה ושל הלוחם ושל הממשלה, היה דבר אחד. ברגע שהלכו כמעט צבא אזורי, פחות או יותר, ולכפות את כוחנו ולנהי כמו החזק בשכונה, ולכפות את כוחנו על האזור, אז שילמנו איזה מחיר. וכרגע אני כרגע מדבר על מה נפגעים, שזה גם בזה בהמשך בין הידר, אלא באמת זה לא הצליח, זה יצר תחושה של אמת, בסופו של דבר זה היה כישלון, זה יצר תחושה של כישלון, זה המגבלות של הכוח הם, ושל יכולת לשנות היסטוריה ושל לעבוד בלי רשת ביטחון, הם מגבלות שלמדנו אותם בדרך הקשה, למרות שכל ה... אתם בדרך מאוד קשה. הייתה מגמה שלישית שברוך השם לא כל כך יצא לפועל, זה כמעט לחפש מלחמה עם סוריה בדרך. ברוך השם מזה איכשהו בסוף בדקה 90 נמנעו, אבל היו ניסיונות גם להסתכסך בחברה עם הסורים ויצאתי במלחמה בסוריה. המחשבה הייתה שממילא המלחמה הייתה בתנעת בעתיד, אז דיפה לעשות את זה בתנאים עדיפים כשאנחנו בוחרים את העיתוי, שאולי בזמן, אולי הגיוני, אבל מה אפשר לעשות? שמניע אז לא הייתה מלחמה עם סוריה. זאת אומרת, לו היו נכנסים לאותם קרות שין בשין שרצו אז ב-82, אז בשביל למנוע את הקרב ב-90, זה רק לא מתממש. זאת אומרת, ההנחה שאני חייב להילחם היום, כי ברור יהיה מלחמה בעוד 10, 20, 30 שנה, לא תמיד נכון, ומה שקורה בסוריה היום, כל אחד יודע, ומיני אז לא היו מלחמות איתם, הגבול שקט מיני אז. אז הרעיון לחפש מלחמה, רק כי היא בלתי נמנעת, אז כבר עדיף להקדים מלחמה עכשיו, מאשר בעתיד. היא מסוג הדברים שבאמת מפוקפקים ביותר. נקודה שנייה שקשורה לנקודה הזאת, השלישית דוד כבר, בעיית המגבש הכוח ובעיית הסיכים ביניכם וצנינים בצדיכם היא תורה בכל חליפות האז ומלווה אותנו עד היום. וזו בעיה של השימוש בכוח נגד אזרחים או נגד אוכלוסייה אזרחית. זאת אומרת, נכון יום הכיפורים, לא נלחמו בתוך כפרים, אלא נלחמו אותם במדבר, אומרת, או בגולן, וגם חושב שיש תעמים, לא בפועל, לא הייתה הרבה מלחמה משמעותית בתוך אחרי אוכלוסייה. שם ניסו, ישבו בתוך בירות, אני מדבר פה על הכפרים הקטנים בשער לבנון. ישבו בתוך בירות, במציאות שמאוד אפורה מבחינה מוסרית, נקרא לזה כך, יש לו מציאות אפורה ביותר, שבה יש להגיד שזה המציאות הייתה מאוד אפורה ומאוד לא ברורה, עד היום אני חושב שהיא כך. זה לא היה נכון. אני זוכר מה, היו סימפוזיון עם אז, אני זוכר מה, את אבא שלי מתאמת עם הרב לוינגר בחי שלמה באיזשהו סימפוזיון, והדברים היו ונשארו באפור. אי אפשר להגיד שזה אסור אף פעם להיות באמת במצבים כאלו, גם אי אפשר להגיד שנשמיד חצי בירות, העיקר שאף אחד לא יישרט. ואתה נכנס לתוך מציאות בעייתית ואפורה, שהדבר הזה הוא מעבר לבעיה הצבאית, גם גובה מחיר מוסרי, אם כי משתמשים בזה לא תמיד נכון, וגם זה שוחק, זה יוצר שחיקה מוסרית. אדם שנמצא בתחום אפור, זה יוצר שחיקה מוסרית, ואני חושב, צריכים לומר פה גם, בציבור הדתי הסיפור הזה הוא הוא אפילו יותר בעייתי. אני נגיע לזה עוד שנייה אחת, אבל זה יוצר בכלל אפור, הרבה מאוד אפור מוסרי. אפור הוא דבר ששוחק, הוא באמת אמת, באמת הוא שוחק אמיתית, כי יש להניח שפעמים זה נחצור, לפעמים זה לא צודק. הוא גם שוחק בכלל את התחושה שאם אדם יורה פגז על בניין והוא לא משוכנע שזה נכון, הוא רק חושב שזה נכון, הוא בבעיה, הוא בבעיה קשה. והמציאות הזאת היא חזרה ונשנתה. זאת אומרת, לא יודע מי זכר בדיוק את כל מה שהיה שם, היה מחט שהתפטר בגלל זה. קם והזבן צומחה, קם והתפטר, כי הוא חשב שעברו את המאפור למצבים יותר בעייתיים. אני לא הייתי שם, אני לא יודע בדיוק את כל הפרטים, אני באמת לא יודע בדיוק את כל הפרטים, אבל אני מרשה לעצמי לומר שאם בן אדם מחט שגם עזב קריירה, עזב קריירה מבטיחה גם לקידום בהמשך, עזב את זה רגע כזה, מינימום היה שם אפור. זה, אני מאמין שבן אדם עזב כדבר כזה וטען שהמדינה עושה דברים נוראים ואיומים, אם זה היה לבן, אם זה היה תשוקת חדר, מינימום זה אפור. אנחנו נשארנו בבעיה הזאת ועד היום היא קיימת. היא קיימת בכפרים פה, היא קיימת בכל הסיטואציה. אומרת, לא כולה באשמתנו, אני לא בכלל, אבל היא העובדה במקרה, שם אנחנו חיפשנו את האירוע, פה ביהודה ושם לא תמיד זה באשמתנו. אז זה משנה, אתה משנה מחירים גם שאתה לא אשם בהם. בסופו של דבר, מחירים תמיד קיימים. וכשיש מחירים, אתה צריך לדעת שאתה, תוך מה אתה נכנס. אמר בי, זאת אומרת, השם דבר ציבור, כללית על הציבור הדתי, משום מה, אפשר גם להגיד משום מה שהוא כתב באורות, ותראים נוספים, יש לו רומנטיזציה של הכוח, ולצערי גם לפעמים רומנטיזציה גם של המלחמה. והציבור הדתי פחות מוטרד מהבעיות האלה. זאת אומרת, אני לא אגיד כולם כמובן, אבל ככלל, באמת, הציבור החילוני יותר הוטרד מהבעיות האלה מהציבור הדתי. באמירות מסביב לנושא הזה. וזה דבר שהוא צריך להטריד הרבה מאוד. זה נכון שאתה מרגיש שאתה נלחם בשם השם, זה מצוין, אתה צריך להכיר את איך אתה עושה ומה אתה עושה, זאת שאלה, זו כבר שאלה אחרת. והתגובה שצערי אפיינה בעיקר דוברים דתיים, ש עוד כוח ועוד כוח ובאמת וכן הלאה, באמת הדברים גם לא זרים, כי הם לא הסתיימו בדיוק אז, הם גם נמשכו בבית תקופות אחרות. גם אומר ככה, באמת אמר מי שמע עין תחת עין, שן תחת שן, אבל לא עין תחת שן. והתחושה הרבה פעמים שדתיים, דווקא דתיים הוצאו עין תחת שן ביד קשה, לא משנה אם זה יהודה בשומרון, לא משנה אם זה אז מעבר שוב פעם לאשליה של מגבלת הכוח, זאת אשליה שהיא קשה מאוד, גם השאלה המוסרית של מה מותר לעשות. כמו אומרת, אם מותר לקחת עין תחת שן, זו שאלה שהציבור הדתי צריך לשאול את עצמו יותר מאשר ציבורים אחרים. ההתלהבות מהמלחימה והמצדה של מלחמה שירתו את הציבור שלנו היטב בחלת עם הכיפורים, שהוא מתמודד הרבה יותר טוב עם השבר לעומת ציבורים אחרים, אבל הוא בחלת שש תנים, זה נסע אותו הכנפי השכינה. אבל במלחמה הזאת כאשר יש לגבי יותר אפור והרבה פחות ברור, וזה לא רק כזה שחור לבן, אזי
הגישה הזאת הייתה מאוד מאוד בעייתית. עכשיו אני לא אומר, אני חושב אם זה לא נכון, אני לא אומר שמחבלים הם אפורים, אלא מצב שבו הם מתוך אוכלוסייה אזרחית, היא יוצרת מצבים בעייתיים. ואני שוב פעם לא בא כרגע לחלק אשמה ולא בא להגיד מה שחור מה לבן, אבל מצב שבו אומרת תחושת שכוח יענה את הכל הוא מצב שמאוד מאוד כמו בעייתי. הייתה שם נקודה נוספת שהתחילה אז וגם בעד שוב התהליכים, אני אומר לך מה שעושה, התהליכים שאנחנו רואים אותם היום בעצם התחילו אז, אני לא בטוח שמעט כמה החכמנו וכמה מעט התקדמנו מני אז. הבעיה, וזו תולדה של נקודות הקודמות, שאי אפשר להילחם כשעם חצוי. המלחמות, עד יום כיפורים, לא היה שום, איש לא פקפק בלחיצותם, הם כולם נכפו, הם כולם נכפו לחלוטין מבחוץ, מלחמות כפולות, מלחמות אין ברירה, והתחושה פה לא הייתה כזאת, באמת היא לא הייתה כזאת, כי היה ברור, מהר מאוד היה ברור ש... לא מדובר רק בלחיק את הטילים מגבול הצפון, הם מדובר כאמור לעשות ריאורגניזציה שלמה בלבנון ומתוציא את הסורים מלבנון, להמליך מלך נוצרי לטעמנו, אפשר כמו בדרך כלל מלחים בסורים עוד יותר טוב, דבר הזה מת. ואחר כך כל המציאות המוסרית הבעייתית של בתוך כאמור האוכלוסייה האזרחית, כולל החילול השם של בסבא פשטילה וכולי, הוליד מצב של חוסר תמיכה בחלקים לא מבוטלים בעם. והבעיה אומרת, אי אפשר לעשות מלחמה כשהעם חצוי. זה דבר שהוא לא ניתן לעשות במובנים רבים. ושוב פעם, לא זאת שמחת לא אומרת, שמחת התפטר באמצע. היו פולמוסים שלמים, עם הרבה מאוד, נקרא לזה, ערפל פוליטי מסביב, שהייתה חדמת, רפול טרנס, אני זוכר, שהייתה חטיבה שלא גויסה, שפחדו לגייס חטיבה, כי פחדו שאנשים פשוט לא יופיעו לאמת לגיוס. אז באלו בשמאל טענו שזה לא נכון, שהוא אמר, זה רק מי שיחפיש אותם, אבל זה משנה, אמת, אי אפשר להחזיק מדינה במלחמה, כאשר אתה מדבר על חטיבות שהוא מוכן להתגייס. גם אם חושבים שהמלחמה מוצג לחלוטין, אי אפשר להם מערכה, כשחצי מהם לא מאמין בזה, שהם גם ביניהם ובהם נפגעים, ושהם יש להם ביקורת את זאת מציאות שהיא מבעד המלחמה, מבחינת העם, זה יוצא שסע, זה לא נמנע מאמת, אבל קו השבר הגדול שהעימות יהודי כנגד יהודי התחיל אז. זאת אומרת, מלחמת לבנון הייתה בקיץ 82, אז בחורש לאחר מכן, 83, אני זוכר בחורש, אני זוכר חצי שנה, או שנה לאחר מכן, נזרק לימון ונצח יהודי בהפגנה של שלום עכשיו מול הכנסת, וזה פועל יוצא של המתח בעם מסביב ל... מסביב לך. זאת אומרת, המחירים לא נעצרו מרת עם כמו מרת עם קצת פחות חיילים בלבנון. זה חדר בעצם לקמצה בו קמצה. זה חדר בעצם למה שנציב קורא שחוד דמים ביתר. ששאר הוא מוצא את חברו, שאומר שהוא צדוקי, במקרה הזה שהוא שמאלני מרת ולצערנו זה בא המקרה האחרון. אבל זה המקרה הראשון התחיל בעקבות חוסר גישות, אי אפשר להם מלחמה עם כאשר העם חצוי בצורה כה משמעותית. אני טוב, עוד סימן לך סיום, עוד עוד נקודה. אני מדבר כרגע על מדיניות, וציעה אותי תמונה לא הכי מעניינה, כי בסופו של דבר זאת הייתה גם אווירה בציבור. אני מדבר כרגע לא כבר בזמן מלחמה עצמה, אני אומר את זה משפט עוד רגע. אני מדבר באמת בשנה, שנתיים, שלוש אחר מכן, נדיב כמה שמטובות של דכדוך ודיכאון מאוד, שכמו חלק מהמגמות הבסיסיות עדיין איתנו. כמה שמטובות של דכדוך וזה, אחת הפעם את החיות, פעם את הכלכליות השכיחו קצת את בית האלו, ואחרי זה אוסלו ופתח מאוד ויכוח חדש וזירה חדשה ללמד לוויכוחים. אבל עם זאת, אני לא יודע, תמונה כרגע ההתנהלות של הצבא כצבא או המדינה כמדינה וכו'. אני מדבר כחס ושלום בשנייה אחת מעט על קודם כל עצם העובדה שהיה שבחת הקם להוגחה השכם להוגו, איש לא פקפק בצדק המוסרי שקרו להרוג את המחבלים, או לנסות להרחיק אותם מהצפון, והמציאות בצפון הייתה בעייתית מאוד בשנים שקדמו לזה. אי אפשר להתכחש לזה שבשלב זה או אחר הייתה ברור שהמציאות שם היא בלתי נסבלת. אני לא מדבר על היעדים הללו, ואני גם לא מדבר על מחבלים. אני מדבר על לא כרגע, על ההתנהלות, זאת אומרת, הקריטי יותר שיוכיב, כמה, אני גם לא מדבר על גבורה אישית של הלוחם הבודד, את האדם שחייף את נפשו את תוך כדי קרב, והנפגעים הרבים שהיו, כמובן הם קדושים וטהורים, וכמובן שרק התיישן ייסוד נפשם וגבורתם מרת ו וכדומה, וכמובן שצריך להגיש צניעות וענווה אל מול האנשים הללו. וכרגע על ההתנהלות כמו הכוללת יותר, וכמה דיברתי על עם חצוי, הייתה בעיה אחרת שנולדה אז, אולי בלתי נמנעת, אבל מאוד לא פשוטה. במלחמות הקודמות עשו גיוס כללי וגייסו את כל המדינה. במלחמת ששת הימים, אחד מהכיפורים, חתן נכדו וקרב יחופתה, וכמו שכתוב שם בגמרא בסוטה. מלחמת שלמה ג', מהסיבות שמניתי קודם, כי היינו באמת החזקים, גם לא גייסו את כל המדינה. עשו גיוס מילואים חלקי ביותר. ואז נוצר מצב שחצי מן העם במציאות, כמו ששמעתם פה ביום חמישים את התיאורים של חצי מהעם נמצא שם בלבנון פתחת אש תופת, וחצי מהעם יושב ושותה בתי קפה ונמצא בחוף הים וחי את חייו כדאשתקד. אז אני לא חייב לגייס את כל המדינה אך ורק שלא יגידו שאלו מרד שאילו מת שם. אבל מה שחזר מתארים שלמה, איך קוראים לזה, שלמה בלקר יסו בתורה, למה עשו את השביל שם איתה לפעמים מעמד הר סיני, שלא היו הולכים לקבל את התורה והיו הולכים להתאר מנשותיהם. זה לא במצב שחצי מהעם הולך לקבל את התורה וחצי מהעם הולך להתאר מנשותיהם. זה את המצב פה, שחצי מהעם ישב ישב מרת וניהל את שגרת חייה, וחצי מה מרת היה שם מתוך קרב. זו מציאות שהיא מאוד מאוד בעייתית. אני יודע היום את מה זה פחות בולט נגיד היום, כי בכל זאת לא מדבר מלחמה בסדר גודל כמו אז, אבל הבעיה הזאת של כאילו פערים מרת מה שנודע ועדיין קיימת. טוב, עכשיו אני רוצה לומר את אולי זה כמה משפטים לסיום. אני מקווה שאני לא טועה, אם מסתכלים בספר שמואל, או אם יש את דוד המלך, אסוציאטיבית, כשאדם, אתה חושב אסוציאטיבית דוד המלך, או כשאתה רוצה להגיד את זה לילד בן 8 או 10, אתה מנסה לספר את מי הוא דוד המלך. מה הדברים שקופצים אוטומטית לראש? דוד וגוליית, דוד מחכה לפני ספר תורה, דברים באמת, דוד מרד במדבר יהודה, מרד וכדומה. בעצם אותם פרקים שבו דוד באמת מגלה בגבורת רוח והוא מתנהל באמת כנרדף במידה רבה. יש המון גבוה רוחנית ובאמת המון עוצמה דוד יונתן עם החיצים, אלה פרקים. לעומת זאת מגיעים פרקים בשמואל ב' שמת, שאחרי שמת הכנסת ארון הברית, בעיניי, ואני אומר שוב פעם, אני לא מרגיש שאני אתן את הפרקים מספיק טוב בשביל לחוות מדינה פרשית נחרצת, עם פרקים, איך אני, הרושם שאתה יוצא מהם, לא רשע, אבל הרושם שאתה יוצא מהם הוא, אילו לא עצמו של דוד. זה מציאות, באמת, יש מקום המציאות קצת, באמת, באמת, זה, תגיד את זה, מסי, זה, מבולגן, זה לא מאורגן כהוגן, באמת, לא, באמת, או בבית אחר, התחושה היא שלא בטוח כמה המלך שולט על הפרקים, על דינמיקות וכמה דינמיקות שולטות על המלך. ולמה? כי דוד רוצה לכבוש את דבר ירדן, והוא נלחם שם כנגד כל מיני שונאים ואויבים. אם השאלה שלי במחת תנכית, איפה אני מחפש את המלחמות האלו? זה שמה, בשמואל ב', אז נכון, יש שם הרבה מאוד אמירות שנלחם את מלחמות השם, הוא נלחם כנגד אויבי השם, והוא מצליח. ואף בכן, בסופו של דבר, אם מסתכלים ובאת לאחור השמואל ב', אז מה זוכרים מתוך כל זה? את הסיפור שהוא היה הכי טיב. זאת אומרת, זה נכון שדוד שם עושה המון מלחמות לפני כן, ועם הרם ועם המון, אבל בתכלס אומרת, לא יודע, קשה רוצה לומר רושם שיכול להיות שהיה יותר חכם לדוד אם הוא לא היה, אם הוא היה יורד מכל העסק הזה מראש. זה נכון הרבה הצלחות שם, ונכון שהוא הרג הרבה רשעים, אבל בסופו של דבר אומרת, אני לא בטוח שעם ישראל היה יותר טוב, אם המלחמות האלה היו נמנעות בסופו של דבר. אני יודעת שהמציאות לא סימפטית, זאת אומרת, זה המילה. אלה פרקים לא סימפטיים. זאת אומרת, לא, פורמלית הם בסדר, אבל יש משהו לא סימפטי בפרקים הללו. זאת אומרת, אם אני... אם והיא... והיא אחרי כן ויחד את פלישתים והיחניים, והיקף בבית הקמד את הפלישתים, ויחד מואב והמדדים בחבל, שאו אתם עזם מדי כשכם מן עמית, ומלוא החבל האחיות, ותהים מואב אליו ודוד. אנחנו כבר נמצאים בתחום, כמו שקראתי כן, האפור. כל הסיפור הזה עם החבל וכל ה... ויחד דוד את הדסת בלחו בערך צול ויחתו לשיר ידו בנהר פרט, וכל דוד ממנו, ויקיר דוד את כל הרכב וכולי. וישם דוד את צבים בארם דמס, ודוד ארם לדוד לעבדים נושא מנחה. אז הנה, דוד הצליח, הוא מינה שם נציב ולא פוצצו אותו. למה? ויושע השם הדוד בכל אשר הלך, ויקח דוד את שיטי הזהב, ואז הוא ממשיך, מה, לא קיבל את כל הפרקים האלו, אבל בסוף העסק הזה נגמר בבוריה חיתי. זה מכל הדינמיקה הזאת, זה מתגלגל, ובסוף העניינים בסוף יוצאים מכלל שליטה, ונמשיך שם עוד טיפה. והנה תשובת השם, אוקיי, בסיפור של אוריה, ואז שאוריה נהרג, ויאמר דוד אל המלאך, כה תאמר ליואב, אני אראה בעיניך את הדבר הזה, כי חזור וחזה תאכל החרב, החזק מחמתך לעיר והרסה וחזקהו. ואז בא נתן הנביא, כבשת הרש. זאת אומרת, והפסוקי המצמרים האלו, כזור וכזור תאכל החרב, וזו בערך הייתה התפיסה השלטת, גם מלחמת לבנון. היו המון נפגעים, המון נפגעים. ועוד הממשלה התלבטה עם מילים לפרוץ תוך בירות. סיפור שעולה באלפי נפגעים. ומתוך תחושה שהם צריך להחזיק, לחזק את העלירה בעיניך, כי כזו וכזו תוכל לך, והחזק מלחמתך על העיר והרסה וחזקי העיר. זו הייתה, ברוך השם, בסוף מחוז קצת יותר צוננים התגברו ולא נכנסנו תוך בירות, אבל שקלו את זה ברצינות. וכמובן, הדינמיקה פה, בסופו של דבר, כזו וכזו תוכל לחרב. אלו לא הרגעים הגדולים של סיפורי דוד, ולמוד שכתוב, אתם אומרים כל הזמן שהקדוש ברוך הוא עוזר לו, ואף הפי חיים אומרת, זה נגמר בתוכחה קשה, וזה נגמר בסיפור מצמרר, ונוסף על הכל, ואני באמת חושב שבחלק מה, בהתחלו תבנה הבית נשמי, כי דם רב שפכת, זה לא גם בגלל שמאל האלף, זה גם מלחמות האלו. שזה לא סתם שהמלחמות האלו נלחם. יש מלחמות האלו, מלחמות עקובות מדם, כאשר מלחמות יזומות להרחיב את הגבולות, הם מלחמות בסופו של דבר בשביל אינטרסים אסטרטגיים, אולי לגיטימיים, אבל הם מלחמות בשביל אינטרסים אסטרטגיים, ומלחמות עם הרבה מאוד, הרבה מאוד שפיכות דמים, גם מהצד, מהצד שכנגד. אני חושב שהמלחמות שהוא נלחם בשמול א' עם גוליאת ואחרים, לא כנגד זה עצבו אותו לבנות את המקדש. עצבו אותו לבנות את המקדש, כי מה שנעשה פה זה גם אם זה מוצדק, זה מכוער. כי המלחמה היא מכוערת. אין דבר כזה מלחמה יפה. וזו האמת העצובה של סוף שמול, של שפקים האלה משמול בית. כמובן, אני גם חושב שגם המשך קצת, שמעמדו מתערר, כי מיד אחרי אוריה יש אמנון ותמר, ואבשלום, וכל מיני קשורים גם כמשהו מקום לדינמיקה הזו. שבסופו של דבר, כשאתה עוסק בסיפור כאלה משאירים קטמים, משאירים צלקות, ופוגעים בדימוי ביני העם, ופוגעים בתואר המוסרי, ו... לא היה יכול להיות, אני חושב שאולי את הסיפורים האלו, את המלחמות הללו, לא היה בא לעולם גם אבשלום, וכל הדברים בהמשך. ואז שוב פעם, כתוב מעין שהקדוש ברוך הוא עזר לו, והקדוש ברוך הוא היה איתו, והקדוש ברוך הוא מצליח בידו. ואף מכן, לא יודע, אני משהו, אני אומר את זה ברוב מוגבל, כי אני באמת לא מרגיש שמספיק התאמקתי בפרקים האלו, וגם... אבל אני יודע, באמת, יש לי בעיה עם הפרקים האלו, באמת, פעמי פעם בגיל צעיר זה היה אינטואטיבי, היום אני, אולי היום אני מצליח סוף סוף לנסח את זה. אבל המסר של כל זה הוא, שגם כשאתה הולך, מלחמות מהסוג הזה, שאתה הולך ללחם בצומת, בשביל יעדים אסטרטגיים, הדינמיקות פה בעייתיות ביותר, וגם דברים בסופו של דבר, אני בטוח, שאם היה צריך לעשות בסוף חייב את כל כך החשבון, מאוד יכול להיות שאני מבטר את כל המלחמות האלו, ומבטר את פרשת אוריה החיתי, וכל מה שבא בעקבות זה. עכשיו, דוד נתן תשובה שלמה, וזו אכן גדלותו, ואני לא נכנס כרגע לכל הסיפור של אוריה, ואני נכנס פה רק קצת לרקע שהוליד את הסיפור הזה. הרקע הוא אולם מהסוג הזה. עכשיו, אלו כמו הירורים, אני צריך לסכם את הנקודות שעשיתי פה לציין. כל כך זה מציין איזשהו מעבר ממלחמה כנגד מדינות ואומות, מציקים וצנינים, לא כשהוא עצמו מבורך ביותר. וברוך השם שזה זכות, זאת אומרת, הישג הוא זכות גדולה. שהקדוש ברוך הוא זיכנו להתבסס ולהיות במצב הרבה יותר. זה שיכול לצאת מלחמת לבנון כמעצמה אזורית, זה חסדי שמיים שהתבססנו והתרחבנו. דווקא בגלל זה צריך לחשוב היטב, דווקא כשיש לך את הכוח ואת העוצמות, צריך לחשוב מתי, וצריך לזכור, כל יש מגבלות מובנות לכוח. כוח לא פותר כל בעיה. הוא אומר, אתה הרבה פעמים במקום לפתור בעיה, הוא יוצר בעיה. וכך הוא כוח לא פותר בעיה, אני אומר במציאות של מדינת ישראל, משום מה דווקא ציבור הדתי הוא זה שכל הזמן חייב להפנים אותו, כי דווקא הוא זה שכל הזמן משתשם ברעיון שהכוח יפתור יפתור כל בעיה. כוח לא פותר כל בעיה, אי אפשר מרת, מעבר לכך כוח גם יוצר אשליה שאני יכול לפתור את הבעיה, וממזר את התחושה שכאילו בחי ובכוח, כי אם ברוכי אמר השם. שנית, שימוש בכוח לא כשלא פותר את הבעיה, אי אפשר מרת, אי אפשר תכן את ההיסטוריה, לא כל אחד יכול לצבים את דמשק. זה הכוח מת, כמובן, לא משנה מת, איפה הם לא מפעילים אותו, אם זה בעיראק, אם זה בלוב, אם זה בלבנון, אם זה בווייטנאם, הכוח מת, אתה לא יכול לתכנן, והיא אמת, ההיסטוריה היא לא נשמעת, היא לא נשמעת מה שאתה רוצה, ואגב מת, גם הקומוניסטים מחשמם שהשתמשו בהרבה יותר כוח מקודמות הקודמות שהבאתי, גם לא הצליחו, בסופו של דבר מת, כמה רוסים לא צריכו להשליט את רצונם את המזרח אירופה בסופו של יום. הכוח מוגבל וצריך להכיר בזה. נוסף על כך, אי אפשר להמר על תוכניות שאין להם רשת ביטחון, זה מסוכן ביותר. וכשוצאים מלחמות שאין הסכמה לגבי, מלחמות שעושים עם כך בכוח יוצרות הרבה אפורמט. אם זה בגלל השימוש המסיב בכוח, אם זה בגלל האוכלוסייה האזרחית ובעיקר השילוב ביניהם, נכנסים להמון המון תחומים אפורים. יש המון המון אפור, אני אומר בשנה דינה. ובמלחמת, לא יודע איך, אחת המבצעים שבאחר מכן, ב-96, עם בי זר, כן. אז נחת פגז בבית ספר, רק 103 ילדים. מה? כן, אז אביטל אז התנצל, אסר במשל הוא התנצל. אבל אני לא חושב שאני אשם בהכרח, אבל זה חילול השם. גם מבינים שסטטיסטית, זאת אומרת, אף אחד לא עושה בכוונה, איש לא טיווח בית ספר בכוונה. אבל בפועל, אם יצא תקלה בתחת ידיך, זה קטם. המסר הוא במלחמות יהיו קטמים כאלו, סבא ושתיל זה קטם, גם אנחנו לא עשינו את זה, אבל זה קטם. אז צריך נקודה הזאת מעט לזכור, וצריך גם שאני קודם לדעת את לדעת גם כן את המגבלות מבחינת כמה יותר נפגוע באחרים, גם אם פגיעה מוצדקת, מה הם מגבלות הפגיעה, אני זוכר בתקופה ההיא משפטים פה באזור כאן, כפר שיזרקו מתוכו אבן צריך למחוק את הכפר מעל פני אדמה. כך התבטאו יהודים דתיים. אז באמת, ונקודה אחרונה, העם שחצוי, מה שהתחיל שם כוויכוח ותחושה שחלק אחד כופל השני, אז פעם השמאל מרגיש שהימין כופל במלחמה, פעם הימין מרגיש שהשמאל כופל עליו התנתקות, בגלל שדבר אומרת, כאשר הכל נעשה בצורה שיש לי את הכוח, אז אני אכפה אליך, וזה מוליד אלימות, וזה מוליד נתק, וזה מוליד משבר, ו... אני לא יודע, זה מאוד מאוד מפחיד. התחושה שכל חצי בא מנותק מהחצי השני ומתחפר ב... אני נדמה שציבור, הזכרתי את זה פה, אומרת... הערס שפים רואים בטוקבקים הוא מפחיד. גם אם יוצא מתוך הנחה, או אולי דווקא בגלל זה, שאדם מרוסן והוא לא, אין את המגבלות החברתיות של מכובדות ובושה, אז הוא מרשה עצמו לפעול בלי רסן, כמו תיכוניסט בשירותים, שמקשקש על הקיר, אז זה דווקא מפחיד עוד יותר. אבל הארס באמת, שהמוצאים שם כלפי אמת, קבוצה אחת נגד השנייה אמת, היא מפחידה מאוד. טוב, אני אומר שוב פעם, אלה מחשבות תיאורים, אני מקווה שלא חיליתי את זמנכם את... עכשיו, אבל אני מצטער אם זה לא מרומם, או... לא תמיד החיים מרוממים, ובעיקר המלחמה איננה מרוממת. היא מרוממת את האדם שמרגיש שהוא ניצל, היא מרוממת את האדם שמרגיש לפעמים שהקדוש ברוך הוא שמר עליו, אבל התופעה כשעצמה היא תופעה למומד הנימת, אם היא חוזר לזה, אם הייתה איזו תובנה פה תורנית, אני חושב שאתה שמול שמול א' ושמול ב', איפה הדוד, הדוד המלך שתהילים, ובעיקר זה, איפה הדוד שאנחנו מזדהים איתו, זה יותר בצד הזה. טוב, זהו.
בעצם האלף רוח של הבעצם של החינוך, של כל הדור בעצם, שמתחנך עכשיו לארץ על המבוח המילים של החוק בנגיע למחנה, בנגיע לזה של...
חלקים נרחבים לפחות.
אז...